כן, שלום, אנחנו בפרק ט' פסקה ב', נכון? כן, סיימנו, עם כל עם תוספות. פרק ט' פסקה ב', הלימוד המעשי, רצוף בו, טל, שטל חיים גנוז של המגמות שיש בתוכניות המעשה, הנשמה ניזונה מזיו גנוז זה, בתלמודה. אמנם אם הלימוד הוא שלא לשמה, לשם יהירות וקינטור, מתרוקנת המחשבה והדברים נשארים מיושים, לפעמים מתמלאים מעשיות פנימית. אפס במחשבה גולמית, בלתי מפותחת, אף על פי שרק על יסוד המצווה הראשית ולומדה המיוסדת, מפקה בה איזה לך של חיים. והוא הולך ומשתמר במידה שלא נתעמת עצם הלימוד מחיפוש האמת והיושר שבדרכו. אכן, עיקום השכל גורר אחריו כל אותן מכשלות הלב והאפשות הנפשית עם העלילות של דבקות ארציות מוסרית. כדוגמתה של מידת המחשבה הפגומה של מטרת הלימוד. אבל לפעמים חוזרת היא לטובה עם החיבה המוסרית של קדושת התלמוד, תהיה הכוח הפועל על הרגש, אשר רק מקוצר ברוסיקים מסתפק וברוחות הכלכלות, בסוף עיקולים כאלה להתיישר על כל פנים במובנם המוסרי. טוב, מובן, נכון? לא, זה האמת, אחת הפסיקות הקשות. טוב, בואו תראו. צריך כדי להבין את הפסקה הזאת לעשות כמה הקדמות וכמה מושגים, ואחר כך בעזרת השם אנחנו נצליח להבין את מה שכתוב בפסקה. אני עכשיו אפילו לא אומר מה הנושא של הפסקה, אני לא אומר בזה איזשהו טעם, אבל אנחנו ננסה להבין את המושגים לפני שאנחנו ניכנס ממש ממש לתוך הפסקה. טוב, מה שאנחנו דנים בפסקה הזאת זה במושג, כמו שאתם ראיתם, לימוד שלא לשמה. לימוד שלא לשמה. כן, מה שהרב פה דן זה בשאלה, מה ההשפעה של לימוד שלא לשמה, כלומר, או מה ההשפעה של איכות הלשמה בלימוד, על ההשפעות הרוחניות של הלימוד. כן, כבר למדנו כבר, שבלימוד תורה, מעבר למה שנוסף לנו ידיעות בשכל, מעבר לזה שהשכל שלנו מתעצם וכולו, מעבר לזה, שזה קיים גם בכל חוכמה, יש לנו השפעות רוחניות שבאות כתוצאה מלימוד תורה. השפעות רוחניות שמגיעות לנפש האדם, שבאות כתוצאה מלימוד תורה, זה מה שראינו פרק כבר פסקה א', נכון? שם ראינו שמה שלומדים בקדושה, מתעדון על דואר, רצון והשכל ביחד, והאורה עצמית וכולו וכולו, מה שכתוב שם, שבעצם מעבר לזה שאתה נהיית יודע את אותם ידיעות, והשכל שלך יותר התרחב והתעמק, מעבר למה שקורה בשכל, קורה משהו בכלל האישיות של האדם, ברצונות שלו, בשאיפות שלו וכו'. אנחנו בעצם דנים בפסקה הזאת על הקשר בין הלישמה, שתכף להסביר את המושג הזה, בלימוד, לבין ההשפעות הרוחניות האלה. עכשיו, אפשר לסייך את זה בתורת שאלה. האם בכל מדרגה של לישמה בלימוד תורה שאדם לומד, האם בכל מדרגה תהיינה ההשפעות רוחניות שכלולות בלימוד תורה? אז כדי להבין את העניין, בואו נסביר את המושג לשמה. כן? או ש... מה זה לשמה, מה זה לא לשמה ממילא וכו'. אז מה הפירוש הביטוי? אדם לומד לשמה, מה זה לשמה? אז יש כאלה שיגידו לשם שמיים, יש כאלה שיגידו לשם התורה. לשמה בפשט המילולי זה לשם התורה. כן, אדם לומד לשם התורה. לשמה. כן, לא כתוב לשם השם. כתוב ללמוד תורה לשמה זה לשם התורה. אין ככה ראש מסביר את הדבר הזה. זה לא שלם מהותית. בין אם אני אומר זה לשם שמיים ולשם התורה, אבל אני רוצה יותר קודם כל להסביר בעניין של לשמה במה אנחנו מטפלים. כן, אז הבנה פשטנית תאמר שללמוד תורה לשמה זה הכוונה, לפני שאתה לומד אתה תחשוב שאתה לומד תורה לשם שמיים, תורה זה כאילו כביכול איזה מין מחשבה כזאת, כן, או שתאמר איזה אמירה, הרי אני לומד לשמה. אז זהו, זה לא נכון. המושג לשמה מטפל בשאלה של המניע של האדם. המניע של האדם, מה מניע את הרצון שלו? ובואו נבחן כמה מניעים שיכולים להיות, אפילו חלק מהם אנחנו דנים פה על המניעים האלה. יש אדם ש לומד תורה, מה מניע אותו ללמוד תורה? כן, המניע הגרוע ביותר זה שאדם לומד תורה לקנטר. כן, זאת אומרת, הוא שונא, אני יודע מה, אתה שונא מצוות, שונא תורה, שונא דתיים, אני לא יודע איך לקרוא לזה. כן. אז הוא, עכשיו הוא אומר, תראה מה, אני עם הארץ, אני לא אבין כלום, אז מה? אז לכן אני יושב, אני לומד, זה המניע שלו. הוא מניע, המניע שלו זה לקנטר. זה המניע השלילי ביותר שיש. עכשיו, זה המניע שלו, הכוונה, זה מה שדוחף את הרצון שלו. כן, הוא יעשה חשבון עם עצמו מה מניע אותו, ויגל מסקלה, זה מה שמניע אותו. יש קצת יותר מזה, זה אדם שלומד תורה, כן, בשביל להתגאות, בשביל כבוד. כבדו אותו. הוא ראה שאנשים מכבדים, אנשים שהם תלמידי חכמים, אז הוא לומד, כן, זה מה שמניע אותו. הוא רוצה כבוד, כן, וזה מה שמניע אותו. שם כבוד, זה פחות גרוע מהקודם, מהמניע הקודם. כן. לשם זה הוא לומד, זה מה שמניע אותו. יש אדם שלומד, כן, מה מניע אותו ללמוד תורה, אז הוא לומד בגלל שהוא רוצה להיות חכם. כן? זאת אומרת, הוא יודע, כן, שמי שלומד, אז הוא נהיה חכם. התורה זה מכשיר כדי לספר את האינטליגנציה שלו. זה המניע שלו. אז הוא יותר טוב. יותר טוב מהקודמים. יש אדם שהוא לומד, כן, אולי לפני המניע הזה של להתחכם, יש אדם שהמניע יותר נמוך מזה, אדם שלומד בשביל כסף. זה המניע שלו. הוא שמע שרמי מקבלים משכורת יפה. כן, סתם, אני צוחק. זה בדיחה, אבל זה בדיחה אם זה לא היה. טוב, בקיצור, אז הוא רוצה, כן, הוא צריך משכורת, אז הוא אומר, יאללה, זה אמצעי. אמצעי כלכלי. אז זה המניע שלו. אמצעי בשביל כסף. בשביל להתחכם. יש אדם שהוא לומד כי הוא התרגל ללמוד. איך היינו קוראים לזה? מה המניע שלו? מצוות השם בן ומדע, נכון, כמו שכותב פה. התרגל ככה, זה החיים שלו. זה ההוויה החברתית שלו. יש אדם שלומד, זה כבר, אנחנו צריכים לעלות למניעים כבר יותר, נכון? המצוות השם בן ומדע זה משהו ניטרלי כזה. נכון, זאת אומרת, זה לא... כוח אינרציה כזה. הוא התרגל, אז הוא לא אומר, הוא לא, אני לא עכשיו... זה הרגל כזה. זה ניטרלי, כן? כל מה שדיברנו מקודם, זה לקחת את התורה לדברים שהם... להנמיך אותה, כן? נאמר ככה. עכשיו, יש אדם שלומד, כן? גם הייתי אומר כדי לקבל שכר, כן? בין שכר גשמי, זה מה שדיברנו בשביל כסף, בין שכר רוחני. דרך אגב, זה חזל, כינו את האדם שלומד תורה בשביל שכר גשמי כזה, זאת אומרת ש... ירוויח משכורת, קורדום לחפור בה. כינו את המניע הזה. מה זה קורדום? קורדום זה גרזן כזה, זאת אומרת, או עת חפירה, לא משנה כזה, זה כלי עבודה. זאת אומרת, אז הלימוד תורה שלו זה בעצם כלי עבודה מבחינתו. הוא רוכש על ידי איזה מקצוע. עכשיו, יש את הלישמה. מה זה הלישמה? הלישמה זה כשאדם הלישמה זה כשאדם לומד תורה כדי שתהיה מציאות של תורה. הוא לומד תורה כדי שתהיה תורה. ונוסיף, זה בעצם רצון השם. רצון השם שתורה תהיה בעולם. שתהיה תורה בעולם. והמניע את האדם הזה, כן, שלומד תורה לשמה, הוא לומד תורה כדי שתהיה מציאות של תורה בעולם. שזה בעצם רצון השם שתהיה מציאות של תורה בעולם. אז הבאנו דוגמאות שונות למניעים שונים, במדרגות שונות. עכשיו, אם כל אחד מאיתנו יחשוב על עצמו, אז הוא יראה שהרבה פעמים המניע שלנו הוא מעורב. המניע שלנו הוא מעורב. זאת אומרת, יש לנו כמה מניעים כשאנחנו עושים איזושהי פעולה, נניח בהקשר הזה של לימוד תורה, יש לנו כמה מניעים. כן, יכול להיות שבחור לומד, טוב, הוא גם מבין שזה רצון השם, אז יש גם את המניע האידיאליסטי, כן, נקרא לזה ככה, שם שמיים, יש פה גם לשמה, אולי הוא לא מבין טוב מה זה מציאות התורה בעולם, אבל הוא כן רוצה לעשות רצון השם, אז אפשר לקרוא לזה לשמה. כן, אבל זה לא רק זה, אלא גם מה שמניע אותו זה לחץ חברתי, כל החברים שלו, הוא יודע שמעריכים אותו על הדבר הזה. גם זה עושה לו טוב, כן? נותן לו הרגשות טובות, נותן לו סיפור, כל מיני דברים כאלה, כן? זה אומנם דברים כבר יותר נפשיים, יותר רוחניים, אבל זה עדיין לא על לשמה. זאת אומרת, הרבה פעמים המציאות, כן, אם נבחן אותה, ואיך זה לימוד של כל אחד מאיתנו, אז המבחן עם עצמו, זה רואה שיש לו מספר מניעים. זה לא ממש לשמה, זה לא לשמה מזוכח. זה בדרך כלל המציאות הרווחת. עכשיו, לא צריך לדאוג מהדבר הזה, כי כבר חז"ל אמרו, וימתאו את המציאות הזאת, ואמרו לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. וכמובן, הם לא התכוונו אצל אדם שלומד בשביל לקנטר. אולי גם לימוד לשם גאווה הוא גם משהו נמוך, רק בשביל הגאווה, כן? זה דבר נמוך, התכוונו, אם יהיה את המציאות הזאת, כמו שאנחנו אומרים, שמעורב בה כל מיני מניעים, מעורב בה גם קצת לשם שמיים, גם המניע הזה קיים, גם המניע של אני יודע, הלחץ החברתי, שמעריכים אותו בחברה, הוא מניע מסוים של כבוד, אני יודע מה, יש בזה אולי גם קצת הרגל, מניע של מצוות השם מלומדה, זה שילוב כזה. על השילוב הזה הם בדיוק אמרו, אל תהיה מוטרד מזה. זאת אומרת, אל תאמר, אני לא לומד תורה עד שהמניעים שלו יהיו תורים. הסיבה שהם אמרו את זה, זה מסיבה פשוטה. אין שום אפשרות שהמניעים של האדם יהיו תאורים בלי שהוא לומד. אז אם אדם יחכה שהמניעים שלו יהיו תאורים, אז אף פעם הוא לא ילמד. אין שום אפשרות לזכך את הנפש שלנו, ולקרום לרצונות שלנו להיות רצונות תאורים, של רצונות כאלה שמונעים רק מאידיאל של טוב, בלי תורה. אין אפשרות לעשות את זה. לכן בהכרח שהשלבים הראשונים יהיו שאדם לומד תורה מתוך המניע הנמוך יותר, ומתוך מה שהוא לומד, אז גם בשכל הוא מתחיל להבין יותר דברים, וגם במדרגה של האישיות שלו, כמו שאמרנו, תורה משפיעה גם לא רק דרך המידע שנוסף אצלנו, אלא גם מתוך הקדושה שהיא משפיעה, ולאט לאט האדם מזדקך מבחינת הרצונות שלו. עד שהוא יכול להגיע למצב שהרצונות שלו הם טהורים. דרך אגב, אתם יודעים באיזה מדרגה במסילת ישרים? אנחנו מתמודדים עם הלשמה. באיזה מדרגה מתמודדים עם הלשמה? רק בתהרה. עד לתהרה לא צריך להיות מוטרדים. אתם תבינו מה זה תהרה, זה זאת אומרת, בנקיות כבר לא עושים שום עבירות. לא דאורייתא, לא דרבנן, לא עבירות במידות, זאת אומרת, לא כעסים, לא הרהורי עבירה. לא אבק לשון הרע, זה כבר לא חלק מהחיים. זה לקיום. עכשיו, כדי להגיע לתארה, צריך לעבור את הפרישות, זאת אומרת, להזדקך מהשפעות החומר, מהשפעות החומריות, ורק אחרי זה יש אפשרות שהרצונות יהיו מזוכחים. זאת אומרת, גם אחרי שאתה עושה את כל המסלול, כולל הפרישות, עדיין הרצונות שלך לא מספיק מזוכחים. אתה צריך לעשות עוד עבודה כדי לזכך את הרצון. תבינו איזה, על מה אנחנו מדברים, כן? שם. אבל כמו שאמרנו, לא צריך להיות מוטרדים, כן? לא נולדים בתארה. אנחנו נולדים כמו כולם, במדרגות יותר בסיסיות, עם התמודדויות יותר בסיסיות, ולאט לאט אנחנו מתקדמים. מתוך שלא לשמה, בא לשמה, כן? זה מה שאמרו חז"ל. אז הקיצור, אם לתמצת, המניע הנמוך ביותר, הנמוך ביותר בלימוד תורה זה לקנטר, או רק להתגאות, זה גם כן מניע מאוד נמוך יחסית. המניע עליון ביותר זה שאדם, מה שמניע אותו זה שתהיה מציאות של תורה בעולם כי זה רצון השם. שתהיה מציאות של תורה בעולם כי זה רצון השם. זה מניע האידיאליסטי ביותר. ויש את כל המדרגות באמצע, כל המניעים האחרים. טוב, מה שאנחנו דנים, כמו שנחזור עכשיו לפסקה שלנו, האם יש להשלכה, עכשיו יותר יובן הביטוי שהשתמשנו בו מקודם, איכות הלשמה. האם יש השלכה לאיכות הלשמה על ההשפעות הרוחניות של לימוד תורה? ואם כן, מה יהיה השלכה? אם יש השלכה, מה יהיה השלכה? כן, כי יש מקום אולי לומר שכל זמן שאדם לא נמצא אולי בלקנטר, שזה ממש נראה שלילי, אז אולי תמיד, עצם זה שעכשיו יש פה לימוד תורה, גם אם איכות הלשמה היא לא גבוהה, כן, אני אדם לומד תורה, אני יודע, מצוות השם מלומדה, או לומד תורה בשביל להתחכם, או מרגיש סיפוק, או כל מיני דברים כאלו, זאת אומרת, לומד תורה בשביל הסיפוק השכלי שיש לו. כן, זה לא שלילי, אבל זה גם לא נמצא ברמה הגבוהה, זה יכול אולי כבר להיות גורם לכל ההשפעות הרוחניות של מה שהתורה יוצרת. אז בואו נראה, ולחזור לפסקה שלנו עכשיו, נראה מה כותב פה הרב. המשפט הראשון אומר ככה, הלימוד המעשי רצוף בוטל חיים גנוז של המגמות שיש בתוכויות המעשי. את המשפט הזה הייתי מוצא ממנו שתי עובדות. עובדה אחת זה שיש מגמות שיש בתוכויות המעשה. עובדה שנייה, בלימוד המעשי יש בו, רצוף בו, רצוף בכוונה מחובר בו, תל חיים של המגמות שיש בתוכויות המעשה. בוא נתחיל קודם כל במגמות שיש בתוכויות המעשה, מה הכוונה שלו? כשאנחנו מקיימים מצווה, הלימוד המעשי הוא נוגע למצוות. כן, הלכה, גמרא, ש"ס, פוסקים. כשאנחנו מקיימים מצווה, כל מצווה יוצרת משהו. הרי הקדוש ברוך הוא כשהוא דורש מאיתנו לקיים מצוות, או להימנע מעבירות, זה בגלל שכל פעולה של מצווה יש בה יצירה שהיא יוצרת. וכל פעולה של העבירה יש בה יצירה שהיא יוצרת, יש בה משהו שהיא יוצרת, משהו שהיא פועלת. העבירה פועלת, העבירה פועלת דברים שהם קלקול, פגמים. המצווה פועלת דברים שהם תיקון. וכל מצווה יש לה את הפעולות שלה. לא ניכנס כרגע, ודאי לא לפירוט, אבל רק נאמר באופן כללי, שכשאנחנו מדברים על פעולת המצווה, יש כל מיני השפעות שיכולות לצאת מצווה. יש השפעות חומריות שיוצאות ממצווה, יש השפעות נפשיות על נפש האדם, יש השפעות יותר רוחניות, יש השפעות על האדם, יש השפעות על הסביבה שלו, השפעות על העולם, על ההוויה כולה. כן, למצוות יש הרבה הרבה מאוד השפעות. הרבה מעבר למה שנראה לנו. כן, דרך אגב, גם העבירה זה ככה. הרבה מעבר למה שנראה לנו, שהעבירה פוגמת, העבירה היא פוגמת. כן, מי שמכיר קצת נפש החיים שם בפרק הראשון, שם נפש החיים שם מדבר בדיוק על הנקודה הזאת, הוא אומר, לא הפרק הראשון, קצת אחרי הפרק הראשון. זה שבני אדם לא מבינים את המשמעות של המעשים שלהם. מה אתה עושה כשאתה עושה מצווה, ומה אתה עושה כשאתה עושה עבירה? אתה עושה מצווה, אתה מוסיף טוב באין ספור ממדים של המציאות. וכשאדם עושה עבירה, זה רע שמתפשט באין ספור, הרבה מעבר למה שאתה מדמיין. זה נקרא המגמות שיש בתוכניות המעשה, מה שהסברנו עכשיו. כן, המגמות שיש בתוכניות המעשה זה כוונה ההשפעות היוצאות מהמעשים. כן, עכשיו פה אנחנו בעיקר מדברים על מצוות, ההשפעות היוצאות מהמעשים. אומר הרב, הלימוד המעשי רצוף בו תל חיים גנוז של המגמות של תוכניות המעשה. זאת אומרת, גם כשאתה לא מקיים את המצווה בפועל, אבל אתה לומד את ההלכות שנוגעות אותו מצווה, את הסוגיות בגמרא שנוגעות אותו מצווה, זה נקרא לימוד המעשי, לימוד הסוגיות בגמרא או לימוד ההלכות שנוגעות לאותה מצווה, יש בלימוד הזה, למרות זה רק לימוד, יש בו איזושהי מין חיות, השפעה, מעין ההשפעה שיש בקיום המצווה עצמה. זה לא ממש אותו דבר, כן? יש מעין ההשפעה שיש בקיבוץ צפת. זאת אומרת, לפי זה, כן, אם ניקח את כל מה שאנחנו יודעים עד עכשיו, בוא ניתן דוגמה, אדם לומד הלכות תפילין. כשאדם מניח תפילין, אז מצוות תפילין יש לה את ההשפעות שהיא משפיעה. על האדם, על העולם, רוחניות, חומריות. כשאדם לומד הלכות תפילין, או את הסוגיות בגמרא, נניח מסכת מנחות בענייני תפילין, או מסכת סופרים, לומד סוגיות בענייני תפילין, כשהוא עוסק בזה, אז נוצרת ב- 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 באדם, כן? כן? במציאות, השפעות, נוצרות השפעות מעין קיום המצווה. זאת אומרת, פה אנחנו אומרים שמעבר למה שדיברנו, פרק ו' פסקה א', על זה שכשאדם לומד תורה, אז לימוד התורה מעבר לידיעות, הוא משפיע השפעות רוחניות, כן, על נפש האדם, מעבר למה שדיברנו שם, פה אנחנו מדברים באופן מיוחד בלימוד שנוגע לענייני המצוות. כן, מעבר לאותן השפעות שקיימות בכל לימוד תורה, יש השפעה מעין אותה מצווה שאתה עוסק בה. כלומר, כשאתה עוסק במצוות תפילין, יש מעין ההשפעה הזאת.
השפעה קונקרטית אז למצווה,
שהיא קשורה למצווה. עכשיו, זה לא מצמצם את כל ההשפעה של הלימוד רק לזה. אבל יש מעבר להשפעות הכלליות שיש בלימוד תורה, יש השפעה מסוימת שנוגעת למצווה. זה מעבר לזה, כן.
זה הסיבה שקוראים קורבנות
בתחום התורה. יפה, זה קשור לזה גם כן, כן. שכשאנחנו עוסקים בפרשיות הקורבנות, שם יש משהו עוד יותר מיוחד בזה, עוד יותר מאשר בשאר המצוות. שם, הקדוש ברוך הוא יבטיח. אתם יודעים מי יבטיח את זה? אברהם אבינו. אברהם אבינו כשבברית בין הבתרים הוא היה מוטרד. כי שם אמר לו הקדוש ברוך הוא שקיום העולם הזה תלוי בקורבנות. ושאל אותו אברהם אבינו את הקדוש ברוך הוא מה יהיה אם לא ניתן להקריב קורבנות. עד שיבנה אותו בית מקדש או אם יבנה וחלילה יחרב מה יקיים את את העולם. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם שגם כשאין את הקורבנות בפועל, זה הפסוק בספר תהילים, ושלמה פרים שפתנו, שלמה פרים שפתנו מלמד שכשאתה עוסק בפרשיות האלה של הקורבנות, יש בזה כמו הקרבת קורבנה, אבל שם זה יותר ממה שאנחנו אומרים פה, זה יותר. כן, זה מעין מה שיש שם, אבל שם זה יותר, שם זה ממש כמו הקרבת קורבן. זה חידוש גדול. שנוגע רק לענייני הקורבנות. רק לענייני הקורבנות. זה לא נוגע לדברים אחרים. כן? ועל פי מה שאומרים חז"ל, זה מה שמקיים את העולם היום. זאת אומרת, כיוון שלעולם אין קיום בלי קורבנות, מה שמקיים את העולם היום כשאין לנו בית מקדש, זה העיסוק בעניינים האלה של הקורבנות. זאת הסיבה שתקנו לנו לפני התפילה, לומר את פרשיות הקורבנות. כן? לכן, באיזה שעה יש תפילה בישיבה? לא, אז אין בעשרה לשבע, יש ב-6:35. כן, כי מה זה עשרה לשבע? הודו, נכון? תפילה מתחילה מקורבנות. 6:35, תשנו את השעון. 6:35 תפילה. אני לא אוהב שמודיעים את התפילה כהודו. מה זה הודו? מה עם קורבנות? קורבנות זה חיוב, סיכלו, סימנו על השולחן, סימנו שאנחנו מסתכלו. כתוב חייב להגיד, פרק הזה במקומן, חייב להגיד את הקורבנות. מה זה עוד, מה אתה בא לעשרה לשבע, ומה עם כל הקורבנות? כן, זה חובה להגיד אותם. טוב, נחזור לענייננו. שם זה משהו שהוא יותר מה שאנחנו מדברים. טוב, אז עכשיו נחזור למה שאנחנו אומרים פה. אז המשפט הראשון מובן. אומר הרב, הלימוד המעשי רצוף בו תל חיים גנוז של המגמות שיש בתוכנית המעשה, מעין ההשפעות של המעשה שגם בלימוד, והנשמה ניזונה מזיב גנוז זה בתלמודה. הנשמה שלך ניזונת מזה. כמו כשמקיים את המצווה, אז יש משהו שאנחנו מושפעים מהמצווה, כך גם פה אנחנו מושפעים השפעה רוחנית גם בלימוד מעשי. אמנם, ופה אנחנו עושים עכשיו לסוגיה של ההשפעה של הלישמה, של איכות הלישמה, על העניינים האלה. אומר הרב, אמנם אם הלימוד הוא של לא לשמה, לשם יהירות וקינטור, שזה התחתית של הלא לשמה, שם קינטור זה ודאי. גם אם זה לשם יהירות, ורק יהירות זה גם משהו בתחתית, אולי פחות חמור, אבל לא הרבה פחות חמור. אומר רב, תראו מה קורה. מתרוקן את המחשבה, והדברים נשארים יבשים. זאת אומרת, אם דיברנו על השפעות, את כל המחשבה, הוא לא מתכוון לומר שאתה לא מבין בשכל. או אולי דווקא הוא עם הקינטור, הוא התלמיד הכי טוב בשיעור. הוא מבין הכל, זה קינטור, בשביל זה הוא בא. אבל, אנחנו לא מדברים על מה שקורה, מתרוקנת המחשבה זה לא בשכל. זה הכוונה, ההשפעות הרוחניות שבאות כתוצאה מהלימוד. מה שדיברנו מקודם, שהנשמה ניזונת מההשפעות הרוחניות האלה, אומר הרב, זה מתרוקן, והדברים נשארים מבשים. אין את ההשפעות האלה. כן? כשאדם לומד לקינטור או להתגאות, כשזה רק לזה, כן? שאומרים, זה מעורבב, כמו שאצל רוב האנשים, אז זה לא המצב הקשה הזה. אבל המצב הקשה הזה, זה מתרוקן, מתרוקן את המחשבה, זאת אומרת, כל ההשפעות הרוחניות האלה לא קיימות. והדברים נשארים יבשים, זה במצב הטוב, תכף נראה במשפט הבא, ולפעמים מתבלעים ארסיות פנימית. בואו נסביר את הדבר הזה. כלומר, לא רק שאתה לא מקבל את אותם השפעות שדיברנו עליהם מקודם, שיש איזו מין התחיות כזאת עם פנימית שקיימת אצלך בזמן שאתה לומד, לא רק זה, אלא גם קורה מצב שלילי. זאת אומרת, הנפש בפנימיות שלה, זה לא בנשמה, כן? זה ברבדים נפשיים עמוקים, מתמלאת בארס. בארס זה מין רוע, מין נטיית רוע שמתעצמת. מין נטיית רוע שמתעצמת. עכשיו, לכאורה, מה החידוש בזה? הרי אם אדם לומד לשם קינטור, אז ברור שיש פה משהו ש... ברור שיש פה משהו שהוא רע, ומתעצם, כן, זה כמו שאדם עושה פעולה רעה, אז בגלל שאדם עושה פעולה רעה, אז ממניע שלילי, אז ברור שיש פה משהו שמתעצם מבחינת הרע בנפש שלו. אז מה החידוש פה? ולמה הוא אומר את זה רק לפעמים? זה לא רק לפעמים, זה תמיד. הוא לומד לשם קנטור. אז התשובה היא, כי הוא לא מדבר פה על הרובד הפסיכולוגי, הרגיל, החיצוני יותר. זאת אומרת, זה גם אנחנו יכולנו להגיד, וזה תמיד גם יהיה קיים. כשאדם מונע ממניע רע, והוא עושה גם מעשה, הוא מעצים את הרע. זה פשוט. לא על זה אנחנו מדברים. זה ודאי שיהיה קיים. זה לא רק לפעמים. אלא אנחנו מדברים על ערס. ערס זה משהו שהוא רע פנימי עמוק. שמידת הקלקול שהוא מקלקל היא הרבה יותר גדולה מהרוע החיצוני. כן, הערס הזה הוא איזה מין עוצמה פנימית של רע שמתעצמת מאוד, לא הרוע החיצוני, כן, כמו אדם שיש לו מחשבה רעה, כן, שזה חיצוני יחסית, זה משהו עמוק יותר, כן, והוא גם הרסני מאוד, כן, הרוע הפנימי הזה. כן, שתראו עד כמה זה מגיע, זאת אומרת, אנחנו אם שואלים אותנו, אז אני אומר, תשמע, זה לא טוב, זה לא חיובי, ולך תדע, אולי תורה כן בכל אופן משפיע על דברים חיוביים, כן? אז אומר פה הרב, כן, במקרה הטוב, זה לא משפיע על אותם השפעות, ועכשיו, דרך אגב, על מחשבה כזאת לשם קינטור, חז"ל אמרו, לא מתוך שלא לשמע בא לשמע, על זה אמרו כל העוסק בתורה שלא לשמע, נוח לו שנהפכה שולייתו על פניו. תוספות בכמה מקומות שואלים סתירה. פעם אמרו לו, למה יעסוק אותם בתורה בצורות שלא לשמוע יותר שלא לשמוע בא לשמה? ופעם אמרו, כל עוסק בתורה שלא לשמע, נוח לו שנפחה שידעתו על פניו, כלומר שלא היה נולד בכלל. אז זה טוב או לא טוב ללמוד שלא לשמע. אומרים התוספות, יש הבדל. אם זה שלא לשמע לשם קינטור, אז זה באמת נוח לו שנפחה שידעתו על פניו. אל תלמד. אם זה המצב, זה לא המצב המצוי. המצב המצוי זה... פחות מזה. ועל זה אמרו חז"ל, מתוך שלא ישמע בא לשמוע. כן? שכן תעסוק בתורה. הלאה. אפס, אבל. המילה אפס היה הכוונה אבל. במחשבה גולמית בלתי מפותחת, אף על פי שרק על יסוד מצוות אנשים מלומדה היא מיוסדת, מפקה בה איזה לח של חיים, הוא הולך ומשתמר בה במידה שלא מתאבד עצם הלימוד מחיפוש האמת והיושר שבדרכו. פירוש, מה זה מחשבה גולמית בלתי מפותחת? זה המצב שקראנו לו המצב הניטרלי. המניע של האדם מצוות אנשים מלומדה. זה המניע שלו. כן, הוא לומד תורה, הוא התרגל, כך הוא התחנך. הוא חי בחברה כזאת, כן, יש שיעור במלחלה ערבית, אז הוא נשאר ללמוד. אחר כך הוא גם רגיל לשבת, לשבת ללמוד, יש שם איזו חבורה שלומדים,
חברותה.
מה?
מה הכוונה גולמית?
גולמית זה הכוונה לא, לא מחשבה שיש בה איזשהו תוכן מוגדר. כשהוא עושה את זה לקינטור, אז הקינטור מניע אותו. מצוות השיעי מלומדה זה מין הרגל כזה. מה מניע אותו? לא איזה משהו מוגדר, אין פה איזה שם כבוד, או לשם כסף, או לשם קינטור, אין פה. הוא לומד. זה נקרא מחשבה גולמית. אף על פי שרק על יסוד מצוות השיעי מלומדה מיוסדת, מה קורה במצב כזה, מבחינת ההשפעות הרוחניות שדיברנו עליהן, אומר הרב, מפקה בה איזה לח של חיים. כן, יש פה חיות, איזה לח. זה לא כמו כשלומדים לשמע, שאז יש את מלוא ההשפעה הזאת, מה שדיברנו, טל חיים גנוז של המגנוז, שם את מלוא ההשפעה, זה כשלומדים לשמע, כשמצוות שהיא מלועדה, בליטרלי הזה, כן, פה יש איזשהו חיות כזאת. לא בעוצמות גדולות. והוא הולך ומשתמר בה, כן? במחשבה הזאת הגולמית, באופן הזה של הלימוד, במידה שלא נתעוות עצם הלימוד וחיפוש האמת ואשר שבדרכו. אכן, עיקום השכל גורר אחר כל אותן מכשולות הלב והפשוט הנפשית עם העלילות של דבקות הרצינות מוסרית וכו' וכו'. ובואו נסביר כרגע מה אנחנו נכנסים פה לסוגיה נוספת. אנחנו נכנסים לסוגיה של מה שהרב קורא לזה עיקום השכל. כן. לעומת חיפוש האמת והיושר. בואו ננסה להבין מה אנחנו מדברים. חיפוש האמת והיושר זה הכוונה שאדם מנסה להבין את הדברים, כן, כמו ש... כמה שהוא מסוגל. כלומר, כשהוא לומד, שואלים אותו, מה, כשאתה לומד, לאן אתה חותר? אז הוא אומר, אני חותר להבין את הדברים. אתה לא להבין את הדברים. זאת אומרת, אין לו כל מיני נגיעות כאלה. מה יכול להקם את השכל? מה יכול לגרום לזה שאדם לא יברר את הדברים עד איפה שהוא מסוגל, ככה, עם שכל ישר, עם שכל ישר לגולם, הוא מתאמץ להפעיל את השכל שלו כמו שצריך. שוב, ברור שיש הבדלים בין אנשים, גם אצל אותו אדם, יכולים להיות רמות שונות, כן? בכיתה זין, כשהוא ניסה להפעיל את השכל והגיע למסקנה, אז הוא הגיע למסקנה מסוימת. הוא חיפש את האמת, כן? הוא לא חיפש להתחכם או אני יודע מה, להעוות דברים. אבל בכיתה י' ב' הוא כבר באותה סוגיה, הוא מבין אחרת, הוא מבין יותר טוב. אז מה זה אומר? שבכיתה ז' אז הוא יקם את השכל? לא, זאת אומרת, למדרגה שהוא היה שם, מבחינת היכולת של ההבנה שלו, זה מה שהוא הגיע. כן? זאת אומרת, הוא כיוון אל האמת, הוא חיפש את האמת, אבל היכולת שלו השכלית בבירור הייתה ברמה מסוימת. זאת אומרת, יכולת שכלית נמוכה, לא סותרת את המושג של לחפש את האמת. לחפש את האמת זה בעצם לאן אתה חותר. לאן אתה חותר. עכשיו, יש מצבים שאדם מעקם את השכל. מה זה עיקום השכל? עיקום השכל יכול לקרות משתי סיבות. עיקום השכל יכול לקרות מנגיעות. זאת אומרת, הוא לא מתאים לו ככה בתפיסה שלו הראשונית, לא מתאים לו ככה, הוא חושב. שהתורה תגיד שגר זה רק מי שרוצה לקיים מצוות. מי שלא רוצה לקיים מצוות הוא לא יכול להיות גר. הוא יכול להיות אזרח טוב וכו', אבל גר הוא לא יכול להיות. זה לא מתאים לו. זה לא מסתדר לו עם המציאות. זה לא מסתדר לו עם הומניזם. אומרת, כדי כך, אנחנו היהודים, אנחנו סבלנו כל כך הרבה שנים מניקור, ועכשיו אנחנו כאלה שאנחנו סוגלים להגיד לאנשים, תראה, רק עם מצוות, מה אנחנו, מה, זה לא מסתדר לו. מסתדר. אז מה הוא עושה? אז הוא כבר מסמן את המטרה. זה האינטרס, הוא מסמן את המטרה. אז הוא אומר, הנה, הוא לוקח חצי מילה מפה, ורבע מילה משם, הוא אומר, כתוב פה שמצוות לא מעקבות. זה נקרא עיקום השכל באינטרסים, נכון? אינטרסים. אדם לא לומד בתום לב. לא לומד בתום לב. לא אומר, אני מוכן לקבל את האמת כמו שהיא. לא מנסה להשיג כל מיני הישגים שאני מחפש פעם. לא מסמן את המטרה לפני שאני ניגש ללמוד. זה יכול להיות. יכול להיות עוד דבר שמעקם את השכל, רשלנות. זאת אומרת, אדם יודע שהוא לא התייגע בלימוד, לא התייגע בלימוד, ולמד ככה בקלות דעת כזאת, בלי מאמץ, והוא מנפנף בכל מיני כביכול אמיתויות שהוא הגיע אליהם, וזה בעצם לא אמיתי, כי לא התאמצת, לא הגעת עד איפה שאתה יכול להגיע. כן, זאת אומרת, זה רשלנות, אני קורא לזה. רשלנות. שיכולה לבוא מעצלות, יכולה לבוא מקלות דעת, יכולה לבוא מכל מיני סיבות. כן, אז זה שני דברים שיכולים לגרום ליקום השכל. או אינטרסים, כמו הדוגמה שהבאנו, או, זה יכול דרך אגב, בהרבה עניינים אינטרסים. אני הבאתי דוגמה כזאת, לא חלילה שאני טוען שכל מי שהגיע למסקנה שגיור לא צריך מצוות, קבלת מצוות הזה פעל מתוך אינטרסים. אבל אני כן חושב שפחות חלק מאלו שטוענים שהגיעו למסקנה הזאת, אז ברור לי שהם פעלו מתוך אינטרסים, סימנו את המסקנה. לא אמרתי שכל מי שאומר את זה, הוא הגיע מתוך האינטרס. אבל בטח שיש כאלה שמגיעים מתוך אינטרסים. לא יכול להיות שהתורה תאסור שירת נשים. לא יכול. זה אומנות, זה ביטוי, שוויוניות, כל ערכי הפלורליזם והפוסט-מודרניות. אז הוא נאמן בבית המדרש הזה של הפוסט-מודרניזם, והוא החליט שזה לא יכול להיות, תורה נצחית, לא יכול להיות. הוא אומר, בסדר, רק בוא תלמד את הסוגיה. לא למדת במכון חב"ד, כתוב, כל באישה יבה, לא למדת. לא אמרת את זה? איך אתה מפרש את הדבר הזה? לא, זה לא מדובר בדור שלנו, כי בדור שלנו כבר רגילים, זה שונה. מאיפה סברת הכרס הזאת יצאה? שזה סימורים, שזה... לא, זה לא מדובר כששומעים אותה דרך רמקול, כי זה משהו אחר, זה... דווקא מעצים ומייפה את זה. טוב. זה הקמומיות שבאה כתוצאה מאינטרסים. כן, יש הרבה סוגיות שרואים את הקמומיות שבאה מאינטרסים. טוב, אז אומר הרב, בוא נחזור לעניינים, שיש פה עוד פרמטר שקובע. לא מספיק הלישמה שלך, האיכות של הלישמה, כמו שאמרנו, יש פה עוד פרמטר שזה החתירה לאמת. עכשיו, אם נשים לב, איפה הוא הזכיר את החתירה לאמת? אצל אותו אדם שהמניע שלו ללימוד זה מצוות אנשים מלומדה. כי ברור לנו שמי שמקנטר הוא לא חותר לשום אמת. איפה כן יש מקום לדון על הפרמטר הזה? אצל האדם שלומד באופן ניטרלי. זאת אומרת, הוא מונה ללמוד מצוות בסל של מלומדה, כולם לומדים, זה הרגל שלו וכולו, אז הוא לומד. ופה אבל יכול להיות שיש שני מצבים. או מצב שהוא חותר לאמת, כן? או מצב שהוא מעוות. כמו שאמרנו, או בגלל אינטרסים או בגלל רשלנות. אז אומר הרב, תראו איזה חידוש שהוא אומר. אכן, עיקום השכל גורר אחת הרב כל אותן מכשולות הלב והיפשות הנפשית עם העלילות של דבקות ארסיות מוסרית כדוגמתה של מידת המחשבה הפגומה של מטרת הלימוד. הוא אומר, גם אם האדם ילמד כמצוות אנשים מלומדה, מצד המניע שלו זה לא לקנטר, זה מצוות אנשים מלומדה, זה המניע שלו. אבל הוא לא מחפש את האמת, אלא כמו שאמרנו, או שיש פה אינטרסים, או שהוא מעוות דברים ככה בשביל מי שיתאים לו לאג'נדות שלו, או שהוא מתרשל. עכשיו, אם אתה מתרשל ואתה אומר, טוב, התרשלתי ואני לא מחזיק ממה שלמדתי, בסדר, אין לנו בעיה. אבל כשאדם מתרשל, ומנפנף במה שהוא הגיע למסקנות מההתרשלות שלו הזאת, ומבחינתו זה האמת, אז הוא מעוות את האמת. אתה התרשלת, אתה יודע שלא בררת אטום את הדברים, אז מה אתה מנפנף בזה? אומר הרב, כשזה יקרה, אם זה יקרה, עלולים להיווצר, קודם כל יהיה את היובש שדיברנו עליו, זאת אומרת לא תהיה את החיות הרוחנית הזאת של לימוד העניינים ההלכתיים משפיעה, ולא רק זה, אלא גם זה עלול להביא לארסיות שתיארנו. זאת אומרת, יוצא לפי מה שאנחנו רואים עכשיו, שיש שני מצבים שבהם המצב של היובש הזה, מבחינת החיות שהלימוד משפיע, והארסיות עלולים להיווצר. יש שני מצבים. מצב אחד שהמניע עצמו הוא נמוך ושלילי, כמו לקנטר, וגם שהמניע הוא לא כל כך נמוך, כן, כשהמניע הוא לא כל כך נמוך, הוא, כמו שאמרנו, מצד שם מלומדה וכדומה, אבל אין פה חיפוש האמת. יש פה עיקום השכל. זה גם עלול להביא לתופעות האלה. של היובש הזה, כלומר, אין תחיות, וגם אפילו הארסיות הזאת. אומר הרב, אבל לפעמים חוזרת לי טובה עם החיבה המוסרית של קדושת התלמוד, תהיה הכוח הפועל על הרגש, שרק מקוצר ברור שכלי מסתפק ובורחות הכלכלות, בסוף עיקולים כאלה להתיישר הקופנים ואולם המוסרי. פה אומר לנו ככה, תראה. בוא נניח שאנחנו מדברים על אותו אדם שלמד, כן, ולא הייתה לו חתירה לאמת, או שהוא התרשל, והוא בעצם מחזיק מדברים שהוא יודע שזה לא דברים מספיק מבוררים, כאילו זה הדברים המבוררים, שלא אינטרסים. בקיצור, המצב היה שהוא למד ב... מתוך יקום השכל, מה שהוא קורא לזה פה. אמרנו שבמצב כזה, מה שיקרה לו, השפעות הרוחניות לא תהיינה קיימות. אומר הרב, אפשר לתקן את זה. אפשר להחזיר את זה לטובה, כן? להחזיר את זה לטובה, איך? אם החיבה המוסרית של קדושת התלמוד תהיה הכוח הפועל על הרגש. הרי אנחנו מדברים באנשים שהם... לא לומדים לקנטר, כן? לא על אלה, אלה זה עבוד. לזה אין תיקון. אבל לזה שהוא לומד, כן? הוא לומד כי יש מצווה ללמוד, והוא, כן? עושה את זה מצד מצוות אנשים מלומדה. כמו שאמרנו, מחשבה גולמית כזאת. רק מה? הוא נפל בזה שהוא לא חיפש את האמת. אבל כיוון שיש לו רגשי קודש כשהוא לומד. מבין, עוסק בתורת השם, מבין. גם גם זה זה יש לו חיבור לזה מתוך ההרגשה הפנימית שלו שזה קודש, כן? אז פה אפשר להחזיר את זה לטובה. אפשר להחזיר את זה לטובה.
זה לא הרגשה פנימית, זה חיבור של מצוות אנשים
מלומדה. כן, גם אדם שעושה מצוות אנשים מלומדה, אדם אין לך את היהודי הזה שהתרגל ללמוד, יש לו רגשות של קדושה ביחס ללימוד הזה, אין לו מניע אידיאליסטי, כן? אבל הרגשות של קדושה יש לו. כשאתה בא להתפלל, גם אם אתה מתפלל מכוח מצוות השם מלומדה, אבל אתה, יש לך רגשי קודש ביחס לזה. אז גם פה יש לו רגשי קודש ביחס ללימוד תורה הזה. אין לו מניע אידיאליסטי, אבל יש לו רגשי קודש. אז אפשר להחזיר את זה לטובה, כן? להחזיר את ההשפעות האלה, אם המצב הוא כזה שהחיבה המוסרית של קדושת התלמוד, כלומר, יש לו החיבה שקשורה לרצון, כי זו החיבה המוסרית של התלמוד, תהיה הכוח הפועל על הרגש, היא תהיה מניע, היא תהיה קיימת שם, כן? גם יש בו איזה רגשי קודש כאלה, שרק מקוצר ברור שכלי, מסתפק הוא ברוחות הכלכלה, אבל הוא לא יבש במובן של הרגשי קודש שקיימים בו. רגשי קודש זה לא המניעים העמוקים. כמו שאמרנו, המניע העמוק אצלו זה מצוות השם מלומדה, זה הרגל. רגשי קודש קיימים. כן. אז הרגשי קודש האלה, אם הם יהיו משמעותיים, אז סוף עיקולים כאלה להתיישר על כל פנים ועולם מוסרי. עולם מוסרי הכוונה בהשפעות הרוחניות שיצאו מלימוד כזה, גם אם בשכל עדיין יהיה איזושהי עקרומיות. כן. כן.
הרב, רגשי קודש, כמובן גם לבן אדם שמסלף מעצמו או רק לרשלן. כאילו, הבינו שני פינות.
כן.
אז כאילו זה לפי, כאילו, נתקן גם את הראשון, או שמשנה בכוונה?
כן, לא, עכשיו אתה צריך להבין. כאילו זה משנה בכוונה, זה לא כאילו שהוא עושה את זה ברשעות. זה יכול להיות עדין יותר. יכול להיות אינטרסים כאלה. כן, זאת אומרת, הוא בא כבר עם אג'נדה, הוא לא ברשעות מסלף.
אותה תמודה או משנה?
כן, זה כמו נגיעות. כן, זה כמו נגיעות, יודעים מה זה נגיעות, זאת אומרת, דברים שאדם אפילו לא שם לב אליהם, אבל הוא נגוע, כן, הוא רוצה, כמו שאמרנו, מונח אצלו איזשהו משהו כזה, אז זה לא במודע. אתה צודק שאם זה יהיה סילוף במודע, זה ודאי לא, לא ראוי. מדובר באדם שלא, זה לא במודע. יש לו כל מיני דברים ככה שמונחים אצלו, והוא מעכב את הדברים שהסתדרו לו עם משהו, בלי לשים לב אפילו מבחינתו. כן.
למה
לאדם
שעושה את זה מתוך קינטור לא
יכול להיות רגשי קודש? כי הוא עושה את זה מתוך קינטור, אז זה רגשי קודש. אם הוא עושה את זה רק מתוך קינטור, אז אין פה רגשי קודש. להפך, הוא כאילו הפוך, הוא מבחינתו, זה סתם חוכמה. הוא מתעסק בזה כדי לקנטר. כן, פה... רגשי קודש זה כשאדם הוא בא מתוך מניע ניטרלי, אז אתה יכול להגיד שיש פה משהו שקשור לקדושה, קשור אליו. כמו שרוב האנשים נמצאים בבניין הניטרלי הזה, אולי קצת יותר, אבל פחות או יותר, זה פחות. זה הלא לשמה שאמרו, מתוך שלא לשמה בא לשמה. כן, בסדר? בקיצור, אם אנחנו מתמצטים את הפסקה הזאת, אז אנחנו רואים ככה. הנקודה הראשונה זה הכותרת שאמרנו, שבכל מצווה יש השפעות רוחניות והשפעות נפשיות והשפעות מעשיות. בקיצור, יש כל מצווה השפעות על האדם ועל העולם. בכל לימוד תורה שנוגע למצווה, יש מעין השפעות האלה. הם לא באותה עוצמה, אבל יש מעין השפעות האלה. האיכות של הלישמה, של המניע בלימוד, משפיעה על איכות ההשפעות האלה. כלומר, יש יחס ישר בין איכות הלשמה להשפעות. ככל שאיכות הלשמה תגדל, איכות ההשפעות האלו תגדל. עוצמת ההשפעות האלו תגדל. זה הנקודה הראשונה שאמרנו. אחר כך, הוספנו את העניין של יקום השכל. כלומר, כשאדם, כן, ברור שאדם שלומד לשמה, כן, שם מציאות התורה, והוא חותר לאמת, זה פשוט. אבל כשאדם לא ממש לומד עם הכוונה הזאת, אלא כמו שאמרנו, מחשבה גולמית כזה, בשביל שם מלומדה, פה יכול להיות שמצבים שלא תהיה חתירה לאמת, או בגלל נגיעות עמוקות שיש לו, הוא לא שלב אליהם, כן, כמו שאמרנו, או שיש כל מיני רשלנות שיכולה לגרום לו לא להגיע לאמת, ופה, לא לחתור לאמת, ופה גם עלול להיווצר מצב של אפילו ארסיות, אפילו ארסיות. אלא מאי? המצב הזה הוא בר תיקון, כבר יש משהו שיכול להחזיר את החיות, כן, במידה שיש רגשי קודש, זה בעצם מה שראים. אם יש רגשי קודש, אז זה כן משאיר את החיות הזאת. טוב, עד כאן.